שלום וברכה, מסכת במציא, דף כ"ב, אנחנו מתחילים בדף כ"א עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה. ממשיכה הגמרא ומביאה הוכחה שמינית לטובת רבה שאמר שייאוש שלא מדעת אבי ייאוש. תשמע, בו שמה הוכחה מהתוספתא שאמרה, הגנב שנטל מזה ונתן לזה, וכן גזלן שנטל מזה ונתן לזה, הפכנו דף, וכן ירדן, אומר רש"י שבעצם כך הדין גם לגבי שאר נערות, אלא שהתנא של התוספתא, נקת ירדן בדוגמה, כי על יד הירדן הוא היה יושב. אז ירדן שנטל מזה ונתן לזה, בכל המקרים הללו, מה שנטל נטל ומה שנתן נתן. עד לכאן ציטוט התוספתא, ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין ביחס לגזלן וירדן, שהיות דקחזי להו, שבעל החפצים רואה שהגזלן או הירדן לקח לו את החפצים, הוא מייאש והוא מתייאש מהם, לכן הדין מה שנטל נטל ומה שנתן נתן. אלא ביחס לגנב, שגנב את החפצים בלי ידיעת הבעלים, מי כחזי לדמייאש? האם ראה הבעלים את הגניבה שהוא יכול היה להתייאש? אלא מכאן הוכחה כשיטת רבה, שייאוש שלא מדעת וייאוש. דוחה הגמרא, תרגמה, פירש רב פאפה את התוספתא, שמדובר לא בגנב, אלא בליסטים מזוין, שבחוזקה נטל מהאדם את חפציו, כך שכבר מעיקרה ידע בעל החפצים, שהם נלקחו ממנו והוא התייאש. אז לא מדובר כאן בייאוש שלא מדעת. אי אחי, אבל אם כך שלא מדובר פה על גנב אלא על ליסטים מזוין, אז לכאורה יש כאן כפילות בתוספתא, שהרי ליסטים מזוין היינו גזלן שנאמר ברישה. מתרצת הגמרא, תרי גבני גזלן. זה שני סוגים שונים של גזלן, שגזלן רגיל כלל לא פוחד מאנשים, וליסטים מזוין משתדל להתחבא מאנשים כגנב. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחת שישית מהתוספתא בכתובות שאמרה, במקרה ששטף נהר, קוריו או עציו או ואבניו של אדם, ונתנו בתוך שדה חברו, הדין שהרי אלו שלו. דהיינו של החבר שהדברים בתוך שדהו, והסיבה מפני שנתייאשו הבעלים. הוא מסביר רש"י, מפני שכל שטיפת נהר של קורות עצים ואבנים, הבעלים ודאי ידעו מהדבר מיד, כי זה דבר שיש לו קול, דהיינו פרסום. עד לכאן הסבר התוספתא ומדייק את הגמרא. תאמה... שבעל השדה זכה בחפצים, מפני עדן התייאשו הבעלים. הסתמה לא, אם היה מדובר באבדה אחרת, שאין לנו לומר שידעו הבעלים שהיא נאבדה מהם, אז משמע שהיא לא הייתה שייכת למוצא אותה. או במילים אחרות, ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש, ואם כך, קשיא לרבה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן בתוספתא באיזה מציאות מדובר? כשיכול הבעלים להציל את הקורות או את העצים והאבנים, ומפני שהוא לא עושה את זה, אז זה מוכיח שנתייאשו הבעלים. ועל פי זה ניתן לדייק, שאם מדובר במציאה אחרת שיש בה סימן, שיכול הבעלים ליתן את הסימן וליטול אותה, אז ודאי שבמקרה כזה, רבה יודע לאביי שהמוצא חייב להחזיר אותה. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אי מסייפה, תאמר, כיצד תסביר את סוף התוספתא שאמרה, אם היו הבעלים מרדפים אחריהם, במקרה כזה, חייב בעל השדה להחזיר. את הקורות, העצים והאבנים לבעלים. עד לכאן ציטוט הסיפה של התוספתא, ומקשה הגמרא, אם מדובר ביכולים הבעלים להציל, בשונה מהרישה, שם שטף הנהר ולא הייתה יכולת לבעלים להציל, אז אם כך, מה איריה מרדפין? מדוע מדובר דווקא כאשר הבעלים מרדפים בפועל? והרי אפילו אם אין הם מרדפים בפועל, נמי. גם אז הדין שסומכים הבעלים שהם יכולים להציל, את הרכוש שלהם למחר או ליום אחר, והם לא מתייאשים ממנו. אז למה הדגישה התוספתא שהם מרדפים בפועל? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן. כאן בסיפה של התוספתא באיזה מציאות מדובר? ביכולים הבעלים להציל על ידי הדחק. ואם לא ימהר הבעלים להציל את הרכוש שלו, הוא לא יצליח להציל אותו. ולכן הדגישה התוספתא שרק במקרה שהם מרדפים בפועל, זה מוכיח שהם לא ייאוש, לא התייאשו מהרכוש, אבל אם הם אין מרדפים בפועל, זה מראה שייאוש עם מייאש, שהם התייאשו מהרכוש ובעצם הפקירו אותו. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע את ההוכחה העשירית במחלוקת הזו, מהתוספתא במסכת תרומות. כיצד, דהיינו באיזה מקרה אמרו חכמים, שהתורם שלא מדעת הבעלים, בכל זאת תרומתו תרומה. הרי שירד לתוך שדה חברו, וליקט לצורך בעל הבית, ותרם שלא ברשות בעל הבית. אם בעל הבית חושש משום גזל, מסביר רש"י שבעל הבית מקפיד על האדם הזה וטוען שהוא גזל אותו בכך שתרם תרומתו בלא רשותו. הדין במקרה כזה שאין תרומתו תרומה, ואם לאו, שבעל הבית לא מקפיד עליו, אז תרומתו תרומה. הוא ממשיכה התוספתא, ומניין הוא יודע אם בעל הבית חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו, קלח אצל יפות. היה לך לילך אצל יפות יותר לתת מהן תרומה לכהן. אז אם אכן נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה. כי מסתבר שבעל השדה אמר לו את זה בסרקזם, שזה סגנון דיבור המתאפיין באלבון חבוי. להבדיל מהבעת אלבון גלוי, סרקזם נאמר במסווה של רצון תמים, כדי להעביר מסר או לחנך את הצד אליו כוון, אם כי בהגדרה מטרתו להעביר מסר עוקצני. מאפיינים בולטים של סרקזם הם אמירה דבר והתכוונות להיפוכו, דהיינו לשון סגי נאור, או שימוש בשאלה רטורית, או הצגת מסקנה קיצונית בגנוד אדם על תכונה או פעולה תמימה שביצע. אז אם בעל השדה אומר לו, למה לא תרמת מהיפה יותר ואין יפה יותר? הוא בעצם מתכוון להגיד לו, מי נתן לך רשות לגעת בתבועה שלי? הוא מוסיפה התוספתא ואומרת, שבמידה שלקטו הבעלים והוסיפו עליהם, אז בין כך ובין כך, בין אם נמצאו יפות, בין אם לא נמצאו יפות מהן, הדין שתרומתו תרומה, מפני שבעל השדה גילה שהוא מעוניין בתרומה, על ידי שהוא הוסיף עליה. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא, וכי במקרה שנמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, עמי, מדוע? הרי בעידנא דתרם אלוה וידע. הרי בזמן שהתורם תרם את התרומה, בעל השדה כלל לא ידע ממעשיו, ורק למפרע מתברר שהוא מרוצה מהתרומה. אז מכאן נלמד גם לעניין יאוש שלא מדעת, שבסופו של דבר, כאשר ידע הבעלים והתייאש, מעיקר רהב וייאוש. ומכאן הוכחה כדברי רבה. תרגמה פירש רבה. את התוספתא אליבא לשיטתו דאביי, שצריך לומר דשב יש שליח, שלא מדובר סתם על אדם מהשוק שהחליט לרדת ולתרום תרומה, אלא על אדם שבעל השדה מינה אותו שליח. ואומרת הגמרא, החנמי מסתברא, כך גם מסתבר שצריך לפרש את התוספתא. דאיסא על כדעתך, כי אם עולה על דעתך לומר, דלא שב יש, שלא מינה בעל השדה את אותו אדם להיות שליח לתרום, מי הביא תרומתו תרומה? האם ייתכן שתרומתו תהיה תרומה? בפסוק שמדבר על תרומה, כתוב, כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם, אשר תיקחו מעד בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. ויכלה התורה לכתוב, כן תרימו אתם. והוסיפה התורה את המילה גם אתם, ועל ידי כך אמר רחמנה, לימדה אותנו התורה, שזה בא לרבות שלא רק אתם יכולים לתרום, אלא גם שלוחכם. וכך נדרש הפסוק. מה אתם תורמים את התרומה לדעתכם? אף שלוחכם צריך לתרום לדעתכם. כך שהבעלים חייבים למנות אותו שליח. וממילא, אלא על פי זה, אחא במאי עסקינן, אז כאן בתוספתא באיזה מציאות בהכרח מדובר, כגון דשבי הבעלים את אותו אדם שליח, ואמר לו זיל תרום, ולא אמר לו תרום דווקא מהני, מהפירות הספציפיים הללו, וסתם עדי בעל הבית, בדרך כלל סתם כשהוא תורם, כי תרום מבינונית הוא תרום. הוא תורם תרומה מהאיכות הבינונית של התבועה, ועשה לי הוא והלך אותו שליח, ותרם מהיפות שבתבועה. ובא בעל הבית ומצאו שהוא תרם מהיפות, ואמר לו בעל הבית, קלח אצל יפות, למה תרמת מאלה? יש יותר יפות. אז כדי להבין אם הוא התכוון ברצינות, או אמר את דבריו בסרקזם, אם נמצאו אכן יפות מהם תרומתו תרומה, ואם לא, ואין תרומתו תרומה. ואגב כך, מביאה הגמרא סיפור, עמי מר ומר זוטרא ורב אשי, איקלעו הזדמנו לבוסטנה, לפרדס, דמרי בר איסק. ראה אותם האריס, אייטי, הביא אריסי, תמרי ורימוני, תמרים ורימונים להמתיק את יומם, ושדק המיו, ושם לפניהם ככיבוד. עמי מר ורב אשי, אכלי מהם, ומר זוטרא לא אכיל מהם. עד האחי, תוך כדי הסיפור, עתה בא מרי בר איסק, בעל הפרדס, אשכחינו, ומצא אותם, אוכלים מהפירות, ואמר לו מרי בר איסק לאריסי, עמי לא הייתי תלו לרבנן מהנח שפירת, מדוע לא הבאת להם מהפירות היותר משובחים שיש לנו? בעקבות המשפט הזה, אמרו לעמימה ורבשי למר זוטרה, השתא עמי לא אכיל מר, עכשיו אחרי ששמעת מה מרי בר איסק אמר לאריס שלו, מדוע אתה לא אוכל מהפירות? והתניה והרשנינו בתוספתא, אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, כי זה מעיד שהוא תומך במה שעשה השליח. אז גם כאן, מדבריו של מרי בר איסק משמע, שהוא גילה את דעתו שנוח לו במה שנתן לנו האריס. אמר לו, ענה להם מר זוטרא, הכי כך אמר רבא, שלא אמרו חכמים, שדברי בעל השדה כלך אצל יפות מועיל, אלא לעניין תרומה בלבד, שזה נחשב גילוי של דעת הבעלים רק לעניין תרומה. משום דמצווה הוא וניחא לי שהתקיימה המצווה בנכסיו, אבל האחה, כאן שאתם נהנים מהפירות שהביא האריס, אולי משום כסיפות ההוא, דאמר אחי, אולי מרי בריסק אמר את הדברים רק משום שהוא מתבייש מפנינו, ולכן דבריו לא מוכיחים שהוא מסכים למעשה האריס. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע את ההוכחה ה-11 לעניין ייאוש שלא מדעת, שאמרה התוספתא במסכת מכשירים, כאשר הודהו הטל עליהן ושמח, הרי זה בקיותן. אבל אם נגבו, אף על פי ששמח, הפכנו דף אינן בקיותן. ולהלן הסבר הדברים. המקור לדיני תומה במשקים זה הפסוקים בפרשת תומת שרצים. שם נאמר, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, וכי ייפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. כל אוכל הראוי לקבל תומה אינו מקבל תומה, אלא אם כן הוא נרטב תחילה באחד משבעה משקים המכשירים אותו לקבל תומה. הטעם לכך כותב ספר החינוך, לפי שהתורה לא תחשוב שום דבר להיות ראוי לדינים שבו עד שעד גמר מלאכתו, כמו בפירות לעניין תרומות ומעשרות, לפי שדרך בני אדם בקצת פירות וירקות להדיחם מאפרם טרם שיוכלו אותם, לכן נאמר על כולם דרך כלל שלא יהיו נקראים אוכל עד שיוכשרו במים. שבעת המשקים הם שבעה סוגי נוזלים המוגדרים בהלכה כמשקה, ויש להם דינים ייחודיים בהלכות תומה וטהרה. הנוזלים הם טל, מים, יין, שמן, זית, דם, חלב ודבש. בספרות ההלכה הם מכונים בראשי תיבות יד שחת דם. נוזלים אלו הם היחידים שמכשירים מאכלים לקבל תומה, ולפי הדעה המקובלת הם גם היחידים שחלים עליהם דיני תומה. כמו כן, שבעת משקים אלו כלולים בתקנת חכמים ליטול ידיים קודם אכילת דבר שטיבולו במשקה. הוא מסביר רש"י, הודהו הטל עליהם אדם שאלה את פירותיו לגג וירד שם טל על הפירות, ושמח בעל הפירות בטל שירד עליהם. אז זה נכלל במה שאמרה התורה בחיותן, והוכשרו הפירות לקבל טומאה מעתה ועד עולם. אבל במידה ונגבו הפירות מהטל לפני שהבעלים מצא אותה, אז אף על פי שהוא שמח עכשיו בטל שירד עליהם, זה לא עומד במה שאמרה התורה בקיותן. ואומרת הגמרא, טעם המאי, מה הטעם? שכאשר נגבו הפירות מהטל, אנחנו לא אומרים שהם הוכשרו לקבל טומאה למפרע, לאו משום, האם זה לא מפני, דלא אמרינן, כי אנחנו לא אומרים שכיוון דהיגלי מילתא דהשתא ניחא ליה, שלמרות שמסתבר עכשיו שנוח לבעל הפירות מהדבר, זה לא נחשב שמעיקר הנמי ניחא ליה. וממילא זה תואם לדברי אביי שאמר שייאוש שלא מדעת, למרות שבסופו של דבר הבן אדם מתייאש, לא הווה ייאוש, זה לא נחשב לייאוש מההתחלה. וקשיא לרבה, מתרצת הגמרא, שאני אתם שונה שם הדין, לעניין הכשר תומה על ידי משקיעים, דכתיב בהם לשון מיוחדת, כי יותן, בכתיב חסר, בלי האות וו. ומזה דורשים שהם לא מוכשרים לקבל תומה עד שייתן הבעלים את המשקע על הפרי בעצמו. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, רישא נמי. אז גם ברישא היה צריך להיות כך הדין. והרי התוספתא ברישא אמרה, הודהו הטל עליהם ושמח, הרי זה בכי יותן. למרות שהבעלים לא נתן את הטל בעצמו על הפירות. מתרצת הגמרא, הטעם שם ברישא הסיבה שהפירות הוכשרו לקבל טומאה כדרב פאפה. דרב פאפה רמי, הוא הקשה. כתיב בפסוק, כי ייתן, דהיינו נתינה פעילה אקטיבית, וקרינן, כי יותן, דהיינו נתינה פסיבית. כיצד שתי המשמעויות הללו מסתדרות זו עם זו? הסביר רב פאפה, באינן, צריך לעשות קיותן דומיה דקיתן. באופן הבא, מה ייתן שנתינה אקטיבית היא לדעת הבעלים, אף קיותן בנתינה פסיבית נמי גם היא צריכה להיות לדעת הבעלים. זאת אומרת שהוא ידע מנתינת המשקה על הפירות וזה יוכשר בעיניו, אבל בתנאי שעודהו המשקה עליהן, כך שעדיין הן בנתינתו של הבעלים. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע את ההוכחה ה-12 והאחרונה בעניין ייאוש שלא מדעת. דאמר רבי יוחנן, ונקרא לפי מסורת הש"ס, משום רבי שמעון בן יהוא צדק, שהיה רבו המובהק של רבי יוחנן, מניין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת אפילו אם יש בה סימן, דכתיב נקרא בפנים, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. ומהאיתור של המילה ממנו לומדים, שחובת השבת עבדה היא רק לעבדה כזו, מי שעבודה המנו ומצויה אצל כל אדם. יצתה זו, ששטפה נהר, שעבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. ומפני שמאותו פסוק לומדים, שעבדה שמצויה אצל כל אדם יש חובה להשיב אותה, ושעבדה שאינה מצויה אצל כל אדם זוכה בה מוצא, אז לומדים הקש, ואיסור ידום ידתר, בין עבדה שאסור לאדם לקחת לעצמו, לבין עבדה שמותר לאדם לקחת לעצמו באופן הבא. מה עבדה שהיא היתרה, דהיינו מותרת לכל אדם לקחת אותה, מפני שאינה מצויה אצל כל אדם, ולא חילק בה כתוב בין דעית בה שיש בסימן, ובין דלת בה שאין בסימן, שבשני המקרים שרה היא מותרת, אף עבדה שהיא איסורה, מפני שהיא מצויה אצל כל אדם, לא חילק בה כתוב, בין דעית בסימן, שיש בסימן, שכאשר הבעלים יודע שהיא נאבדה ממנו הוא לא מתייאש, ובין דלת בה שאין בסימן, שגם אז היא אסורה. ובאיזה אופן מדובר? בייאוש שלא מדעת, שלא ידע מאבד, שהיא נפלה ממנו וממילא הוא לא יתייאש, ובאותו זמן היא הגיעה לידי המוצא. ומכאן הוכחה כשיטת הבעיה שייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. מה שאין כלפי שיטת רבה, עבדה שאין בה סימן לעולם מותרת למוצא, ואם כך, תיובת דרבה תיובת. יש בדבר קושייה חזקה וסופית על שיטת רבה, ומסיים את הגמרא שזו אחת מהמחלוקות יוצאות הדופן, כי בדרך כלל במחלוקתם של הבעיה ורבה הלכה כרבה, והלכתה במקרה שלנו כבטא כשיטתו דאבעיה, כי זו אחת משש המחלוקות שבהם הלכה כאבעיה, והם רמוזות באותיות יעל כגם. היוד זה ייאוש שלא מדעת בסוגיה שלנו, שהלכה כאבעיה שלא אבי ייאוש. עין זה עד זומם, האם עד שנמצא שקרן נפסלות העדויות שהוא עיד בעבר למפרע משעה שהעיד, או רק משעה שנמצא שקרן, והלכה כאבעיה שלמפרע הוא נפסל להעיד. למד זה לכי העומד מאליו. השאלה היא האם ניתן להכיר באובייקט הקיים לצורך אחר כסימון של עירוב לשבת. הלכה כאבעיה שלך היא כזו קשרה, אבל צריך שישימו לב אליה לפחות מערב שבת. קוף זה קידושים שלא נמסרו לביאה. השאלה היא האם נישואים חלים גם כאשר קיימת בעיה הלכתית הכרוכה בהם. למשל, מי שמקדש אחת משתי החיות בלי לציין את מי מהם קידש. והלכה כאבעיה שיש תוקף לקידושים כאלה. ג' זה גילוי דעת בגט. השאלה היא, האם הבעת שמחה מאי ביצוע גט נחשבת כרצון לבטלו, והאם בכוחו לבטל את הגט? והלכה כאבעיה שגילוי דעת כזה אינו מועיל, והאישה מגורשת. מהם זה מומר אוכל נבלות להכיס. השאלה היא, האם אדם הידוע כעובר עבירות באופן שיטתי ובמזיד על מנת להכיס, יהיה פסול לעדות? והלכה כאבעיה שהוא פסול לעדות. אמר לי שואל רבה חברי בנו דרבה לרבשי את השאלה הבאה, וכי מאחר דעיתותיו רבה, היות שפסקנו כאבעיה ודברי רבה נדחו, אז הני תמרי דזיקה, אותם תמרים שהרוח משאירה אותם, היכי אכלינן לו, כיצד אנחנו אוכלים אותם? הרי הבעלים לא התייאש, בשעה שהתמרים נפלו מהעץ, והלכה כאבעיה שייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. אמר לי, ענה לו רבשי, כיוון דעיקה, היות שישנם שקצים ורמסים, דקאך לי לו, את אותם תמרים והם נמשכים אליהם, מפני שהתמרים זה פירות מתוקים, אז מעיקרה, עוד קודם נפילת התמר מהעץ, ייאוש מייאש מיניו הבעלים, מפני שיודעו שהרוח משיר מהם, והשקצים מזומנים לאוכלן. ממשיך רווחה ומקשה, אבל יתמי דלה בני מחילני נומי. הרי ייתכן שהתמרים נפלו מעץ ששמח ליתומים קטנים, שאין הפקר המפקר. אמר לי, ענה לו רבשי, בגה. בער הדיית מי לא מחזיקינן. אין סיבה שנחשוש ונחזיק את כל הביקה בחזקת קרקע של יתומים, ולאסור את כל התמרים שהרוח משירה משום ספי קרקע של יתומים, אלא הולכים אחר הרוב, ולכן מותר לאכול את התמרים. ממשיך רבה ושואל שתי שאלות, כאשר הקרקע מוחזק ועומד בחזקת יתומים, מה יהיה הדין במקרה כזה? שאלה שנייה, במקרה של קרחתה, דהיינו, דקלים הכרוכים ומוקפים בגדר של אבנים סביב, כך שאין שקצים ורמסים נכנסים שם. מה יהיה אז הדין של התמרים? אמר לי, ענה לו רבשי, שבשני מקרים אלו, אכן התמרים שמשאירה הרוח יהיו אסירן. כי אם ידוע שהקרקע שייכת ליתומים, אין הפקרן הפקר, ואם יש גדר שמגינה על התמרים שנופלים שהשקצים לא יאכלו אותם, אז הבעלים לא מתייאשים מהם. ציטוט מהמשנה, כריכות, דהיינו, אגודות קטנות של שיבולים, אם הם נמצאו ברשות הרבים, הרי אלו שלו. ואמר על כך רבה, ואפילו בדבר שיש בו סימן. מדייק את הגמרה, אלמה תאמר שכסבה רבה, סימן העשוי להידרס לא הווי סימן. מסביר רש"י שסימן העשוי להידרס זה בגלל שהמקום שהוא שם רגיל בדריסת בני אדם, כך שהחפץ נמוך ונוח להידרס. ולכן אין בעליו סומך לתת בו סימן, בגלל שהוא אומר לעצמו, ודאי נשחט הסימן על ידי דריסת רגליים. רבה לעומת זאת חלק ואמר, לא שנו במשנה, אלא בדבר שאין בו סימן, אבל בדבר שיש בו סימן חייב להכריז, ומדייק את הגמרה, אלמה, תאמר שכסבה רבה, שסימן עשוי להידרס, הווי סימן. עד לכאן, גרסת המחלוקת שלהם ביחס לדברי המשנה. ואי קדמתני להשמטה באפי נפשה. ויש שגרסו את המחלוקת בין רבה לרבה בפני עצמה. מה דין סימן העשוי להידרס? רבה אמר לא הווי סימן, ורבה אמר הווי סימן. תנען, מקשה הגמרא ממשנתנו על רבה, שהמשנה אמרה כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו. והמשנה הבאה לעומת זאת אומרת שאם הוא מצא כריכות ברשות היחיד, כגון בשדה זרועה, שאין רוב בני אדם דורכים בה, אלא רק מיעוט הולכים בה. הדין במקרה כזה שהוא נוטל ומכריז. עד לכאן הציטוט מהמשניות, ושואלת הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דלת בהו סימן, אז ברשות היחיד מה היא מכריז? גם אם הוא יכריז שהוא מצא אבדה, איזה תועלת יש בדבר? איך יוכל העובד להוכיח שזה שלו? אלא לו, בהכרח צריך לומר דעית בהו סימן, שיש בקריחות הללו סימן. אז אם כך, כיצד תסביר? וקטני, ואמרה המשנה שלנו, שברשות הרבים הרי אלו שלו, למרות שיש בזה סימן. אלמה, זאת אומרת, שלפי משנתנו, סימן עשוי להידרס, לא הווי סימן. ואם כך, תיובתא דרבה. יש קושייה על דברי רבה שאמר שסימן עשוי להידרס נחשב כסימן. יענה על כך אמר לך רבה, לעולם, סימן עשוי להידרס לא נחשב כסימן. ולא קשה עליי מהמשנה, כי במשנה מדובר דלת בהו סימן. ודקה אמרת והקשית, אז אם כך, ברשות היחיד, מה הוא מכריז? התשובה, שהוא אינו מכריז את שם האבדה שהוא מצא, אלא שהוא מכריז את מקום האבדה. כך שהוא מכריז, מי שעבדה ממנו אבדה במקום פלוני יבוא ויומר מה איבד, והמאבד בא ואומר, איבדתי שם חפץ פלוני. ורבה לעומת זאת אמר, שהמקום בו נמצאה האבדה לא הווי סימן. ולכן בהכרח שבמשנה שלנו מדובר, באבדה שיש בה סימן, ולכן ברשות היחיד הוא נוטה לו להכריז. אבל ברשות הרבים הרי אלו שלו, כי סימן עשוי להידרס, לא הווי סימן. דאיתמר ונחלקו המוראים, לגבי מקום, רבה אמר לא הווי סימן, ורבה אמר הווי סימן. מקשה הגמרא תשמע, בוא תשמע קושיה מהברייתא הבאה, כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו, ברשות היחיד נוטל ומכריז. והאלומות שזה אומרים גדולים, לא משנה איכן הוא מצא אותם, בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד, הדין שנוטל ומכריז. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, רבה איך היא מתאר אצלה ורבה איך היא מתאר אצלה. רבה שאמר שסימן העשוי להידרס לא הווה סימן, מדוע לשיטתו אם מצא אלומות צריך להכריז עליהם? ורבה שהעמיד את הברייתא בכריכות שאין בהם סימן, מפני שסימן העשוי להידרס כן עכשיו סימן, לשיטתו מדוע יש חילוק בין כריכות לבין אלומות. עונה הגמרא, רבה מתרץ לטעמי לשיטתו, שהחילוק בכריכות בין רשות הרבים לרשות היחיד תלוי בסימן, שברשות הרבים הסימן של הכריכות לא מועיל, משום שהוא עשוי להידרס. ורבה מתרץ לטעמי שהחילוק בכריכות בין רשות הרבים לרשות היחיד תלוי במקום, שמדובר בכריכות שאין בהם סימן, ומקום המציאה ברשות הרבים לא נחשב לסימן. ומבאר את הגמרא, רבה מתרץ לטעמי לשיטתו שההבדל הוא בסימן, שמי שמצא כריכות ברשות הרבים, הדין שהרי אלו שלו, משום, הפכנו דף דמידרסה. שלמות שיש בכריכות סימן, היות שהן נמצאות ברשות הרבים, אז זה סימן עשוי להידרס, ולכן הוא אינו סימן. מה שאין כן, כאשר נמצאו הכריכות ברשות היחיד, הדין שנוטל ומכריז. מפני דלא מדרסה, לא נדרס הסימן שנמצא בהם. לעומת זאת, והאלומות, בין אם נמצאו ברשות הרבים, ובין אם נמצאו ברשות היחיד, הדין שנוטל ומכריז, כיוון דגביאן האלומות. זה חבילות גדולות של אומרים, והן גבוהות, ולכן לא מדרסה. אנשים לא דורסים אותם, וממילא, זה לא סימן העשוי להידרס. ורבה מתרץ לטעמי לשיטתו, שמדובר על כריכות שאין בהם סימן. והחילוק תלוי במקום בו נמצאה הכריכה. שאם הכריכות נמצאו ברשות הרבים, אז הרי אלו שלו, מפני דמינה שטפה. שהכריכה מתגלגלת ברגלי אדם ובהמה שהולכים ברשות הרבים, כך שהיא כבר בעצם אינה נמצאת במקום שהיא נפלה תחילה. מה שאין כן, במקרה שהוא מצא את הכריכות ברשות היחיד שאז הוא חייב להכריז, מפני דלא מן שטפה, הן לא מתגלגלות מהמקום בו הם נפלו, ולכן המקום בו הם נמצאו מהווה סימן. לעומת זאת והאלומות, בין אם הם נמצאו ברשות הרבים ובין אם הם נמצאו ברשות היחיד, הדין של נוטל ומכריז אותם, שכיוון דייקירי, כיוון שמדובר על חבילות כבדות, לא מין שטפה, גם ברשות הרבים הם לא מתגלגלות מהמקום בו הם נפלו, ולכן מקום המציאה נחשב כסימן. עד לכאן דף חף ב'.